אתה מצליח יותר טוב.
אתה מצליח יותר טוב.
כן, אני בשביל too much.
ברוכים הבאים ל-The Sweep. שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep בשיתוף הופס. כרגיל, אתם יכולים לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים ובספוטיפיי, יוטיוב ובאתר הופס. חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר, עקבו, הגיבו, הביעו את עמדותיכם. שלום לך, סקב מטוס.
ערב טוב לך, דביר.
ושלום לך, סתיו נמש.
שלום.
וואו, סתיו בא שמח היום.
למה לא, אני אומר? למה לא?
זה יופי.
השבוע. לונזו בול קיבל אסיסט בדיעבד,
אופה.
אתמול בעצם, על יום שבת, מה שהשלים לו לטריפל דאבל, וזה פעם שנייה שלונזו מקבל טריפל דאבל בדיעבד, ולכן הוא מוביל את ה-NBA בסטטיסטיקה המוזרה הזו.
יפה זה, מאוד.
השם הזה צטיל סדר?
כן.
טוב, מה יש לנו היום? יש לנו לדבר על דאלאס ועל ארדן ועל לייקרס ועל קליפרס ו-WNBA והבייסבול ומלא מלא מלא פינות. לפני שנתחיל, היה לנו דיון משוגע לפני התוכנית, אז אני רוצה לפני הכל סגב שתעלה את זה לסקר. עם מה עדיף ללכת, עם הגת או עם הלב?
שאלה סופר.
עם הגת או עם הלב?
עם מה עדיף ללכת? ואם סתיו ג'י-אם של קבוצה, סגב, הוא לוקח אותך להיות אחראי על הבידור באולם, איך אתה מגיב לזה?
שזה באמת נראה לי יותר מדי עבודה. אבל אני אלך לעשות את זה בשביל החוויה, אבל אני ממש יחשוש מכמה דברים, כמה אנשים אני צריך לדבר, ועם כמה אני צריך, אתה יודע, לסגור דברים כל יום, כל יום, כל יום.
איזה, אתה נותן פה רעיון עבודה כל כך מרשים, כאילו, כל כך בא לקחת העובד שכאילו, כל כך שמח להתחיל לעבוד.
כן.
אבל היה פחות טוב מהתשובה הראשונית שלך, זה שאתה צריך לקפוץ הרבה. מה שגרם לנו לא להבין.
כי בהתחלה דמיינתי...
מה אתה חושב שהתפקיד?
בהתחלה דמיינתי שהוא מציע לי, אתה יודע, כמו בארץ, להיות כזה מי שמרים את האוהדים, מי שאחראי על האוהדים.
כמו בחור עם השיער הארוך בגולדן סטייט.
כן, מכל מיני מקומות. אתם
יודעים על מי מדבר, נכון?
אני חושב שיש בן אדם עם שיער ארוך כזה בכל קבוצה, אבל בסדר.
לא, אבל הוא מוכר.
אני חושב שזה בעיה לתת לסגב להיות אחראי בידור בקבוצות
NBA. חשבתי שאתה הולך לעצור את זה באחראי. זה היה יכול לעצור שם ולהיות נכון באותה מידה.
כי אם הוא אחראי בידור והוא צריך לארגן איזה מסיבה, הוא פשוט לא יכניס את השחקנים.
כן. לפחות לא את המאפנים בהם.
נתחיל מארדן?
נתחיל מארדן.
סתיו, זה משהו שאתה העלית, אני... טוב, זה בסדר, זה המעט שאתה יכול לעשות, זה להשתהל באמצע התוכנית.
אני פה בשבילך, דביר.
מה, אתה כתבת, זה דעה שלך, אתה... האם סגנון המשחק שלו מקשה על יוסטון לעשות את תפיצת המדרגה? זה הטיעון? אתה תוהה?
לא.
אתה אומר את זה?
לא, זה לא הטיעון שלי. אני שואל את השאלה, האם סגנון המשחק של הרדן מבאס, ולכן מי שלידו... לא מביא את הפוטנציאל שלו בצורה טובה יותר. לדוגמה, קריס פול.
שעכשיו פה, זה הגיע מזה שקריס פול פורח ב-OKC, ואתה כן. אומר, למה לא עלינו את זה עכשיו שנתיים?
כן.
זה טיעון שלא התכוננתי אליו. אני אגיד את זה ככה. אני חושב, לפני שאנחנו מגיעים לשאלה הזאת שהיא סופר קריטית, בואו ננסה להבין שנייה, אבל... כי אני... קודם כל רואה שחקן כמו אדם, והדבר הראשון זה לחשוב איך יכול להיות ששחקן שהוא כל כך טוב במה שהוא עושה, עוצר איזושהי התפתחות של, של קבוצה, הוא נותן כל כך הרבה לקבוצה. אז ה-benefit of the doubt על זה, זה שראינו אותו לא מעלה את הרמה שלו בפלייאוף בהרבה משחקים, ואז ה-counter point על זה, זה שאולי הקבוצה תרפתה אותו יותר. אני אגיד, אני תמיד אומר את זה, אבל אני אגיד את זה שוב, להרבה שחקנים סטארים ביום בליגה, סטף קוואי בתור דוגמאות, וכפילו יאניס, היה להם משחקים רעים בפלייאוף, שלפעמים הקבוצה העלתה אותם למעלה, והעלתה את השלב, ואנחנו כאילו מתעלמים מזה היום, אבל המשחקים היו גרועים, ובדרך כלל הקבוצות של הרדן לא הצליחו לעשות את זה כשהרדן היה גרוע, ואולי אתם יודעים, זה אחד על השני, בגלל שהסגנון משחק של הרדן גורם לזה שהקבוצה היריבה יכולה להתמקד בו, אז אז גם השחקנים האחרים.
סליחה.
לא, אם אתה רוצה עכשיו להגיב למה שאני אומר, זה בסדר.
דווקא בקטע הזה אין לי תלונות להרדן. אני חושב שנבנתה, להוציא אולי מקרה קריס פול, ותכף נדבר עליו, מה שיש מסביב תמיד להרדן, ולא משנה אם זה קריס פול או ראסל ווסטברוק, זה שחקנים ש... הובאו לקבוצה כדי לנצל את היכולת הספציפית הזאת של הרדן, להיות מכונת יוסאג' ומהתשומת לב המאוד מאוד גבוהה עליו לייצר לאחרים. אבל אני, ולכן כך הוא משחק, וזה הדרך של יוסטון להצליח שהוא כך הוא משחק. אני אומר שאחד, מישהו שחקן טוב כמו קריס פול, כמו ראסל ווסטברוק, הרבה יותר מבאס לשחק ליד מישהו שתוכן את הכדור כל התקפה, ואני אומר, ארדן יכול להיות פי מאה יותר טוב אם הוא לא צריך לטחון את הכדור בהתקפה, והוא יכול לרדת באיזה 10% יוסאג' ולקלוע 25 למשחק, ולהיות חלק מהתקפה עם שחקנים שיש להם הרבה יותר יכולות מגוונות מסביבו.
אם היו כאלה.
אם היו כאלה. ואני חושב שיש לו דיסרוויס מטורף. אני שואל שהאם היום, שאתה עדיין מביא את הכוכב הזה בסיטואציה של איך שיוסטון היום, זה לא בסה מטורפת לכוכב. ומשהו שפוגע ביוסטון.
אני חושב שזה הכל קשור ל... כמובן סגנון משחק, אבל גם איזשהו פול של שחקנים. בסוף, כאילו, אנחנו תמיד אומרים, אנחנו שופטים GM'ים על השחקנים שהם הצליחו להביא או לא הצליחו להביא. לפעמים יש שחקן שמתאים בסיטואציה, ולפעמים הפול של השחקנים לא מאפשר את זה. דוגמה, אם לא היה היום את ראסל ווסטברוק בליגה, אני לא יודע מה דרל מור היה יכול לעשות כדי להביא מישהו שיחליף את קריס פול. אם פשוט כאילו פקטור כזה. בתוך הפול השחקנים הקיימים, הייתי רואה שחקנים שעבדו טוב מאוד בלחיות משאריות וטיפה יוסאג' ולהיות מסוגלים לתת את היכולת שלהם או בהגנה או באמת מלחיות משאריות. קווין לאב עשה קריירה יפה מזה בקליבלנד גם אחרי שגם שהוא היה כינור שני ללברון, אז אולי זה נגיד פחות או יותר דוגמה למה שאני מנסה להגיד. ברגע שאתה משחק The Harden Way, זה מאוד מצמצם את, את הפול הזה של שחקנים שאתה יכול להביא. ובזה אני מאוד מסכים איתך. זה פשוט, זה עושה את העבודה של הג'י-אם הרבה יותר קשה.
כן, ועדיין אני חושב שהעבודה לא מספיק טובה מסביב. היכולת שלו להחליף קריס פול שלו עובד בראסל ווסטברוק, זה כאילו יפה, זה נייס, אבל יוסטון מאוד רזה במה שמתחת לשלושת השחקנים הבכירים שלהם. כשאחד מהם שהוא שחקן מאוד מאוד טוב, קפלה, אני לא יודע כמה שחקנים בליגה יכולים לתת 80% ממה שהוא נותן ולקבל, אתה יודע, חצי.
כן.
טוב.
צענו.
עדיין אני חושב שבאסה באופן עקרוני לשחק ליד ארדן, ואני מת על ארדן, אני חושב שהוא שחקן מדהים, אבל זה פשוט באסה.
זה בדרך כלל שחקנים שהם לא טופ טיר, כי הטופ טיר לא רוצה...
כן, לא שאר... עוד פעם, אני לא בא בהכרח לארדן לטענות, אבל אנטוני דייביס פתאום מגיע ללברון ונהנה לגמרי ממה שלברון נותן לו ומאפשר לו לפרוח, או פלוס היכולת שלו להעיף את היכולת שלו פקיבינימט. וראסל ווסטברוק מגיע, וכאילו הוא... להוציא שהוא לבד, הוא לא יכול להיות ראסל ווסטברוק.
כן, אנחנו מדי פעם חוזרים לוואט איף המפורסם של אם ארדן היה נשאר באוקלאומה, הייתה מחליטה להמר עליו, נגיד, במקום על ווסטברוק או משהו כזה. אנחנו יודעים א' שזה מאוד קשה לשחק מולו היום, אבל אנחנו לא יודעים לאיזה שחקן הוא היה מתפתח אם הוא לא היה מגיע למצב שבו הוא מגלה שהוא צריך לעשות הכל לבד, כמו שקרה ביוסטון. שילוב של שחקן כמו ארדן, בלי שאנחנו יודעים היום מניע ממנו, אלא הדמיון של מה הוא היה יכול להיות ליד דורנט, זה פתאום מעניין.
אני מסכים איתך ב-100%, ואני חושב שהארדן שם. אם נגיד בעולם היפותטי, עכשיו ראסל ווסטברוק עובר לקבוצה אחרת, באיזה טרייד שמביא, לא יודע, אתה יודע, שלושה שחקנים סבבה כאלה, שישלים רוטציה יותר מגוונת, ששחקנים שיודעים לעשות דברים. הארדן יכול לשחק... פתאום יש לו עוד אופציות, והקבוצה, כאילו, זה לא אריק גורדון שחייב את הכדור בנקודה מאוד מאוד ספציפית, שארדן משאיר אותו פנוי. ופה ארדן...
אבל זה, פה נכנס מה שניסיתי להגיד מקודם, שזה מאוד קשה לדמיין את הסיטואציה הזאת, כי ארדן לא, בהרבה מהמקרים, בחלק מהמקרים כן, אבל בהרבה מקרים לא נשאר השחקן הבלתי הצעיר שהוא היה בפלייאוף, זה בגלל שאפשר לתרגל אותו יותר, ואני אומר, אם אתה לא מביא סטאר לידו שהוא מושך אש, שהוא מסוגל לקחת את עצמו במשחק בדקות שארדן צריך לנוח, אז זה מאוד קשה לראות את זה עובד.
לא יודע, אני חושב שאם היה, עוד פעם, היפותטי לגמרי, סביב הרדן קבוצה יותר יוסטונית, סליחה, של מילווקי, מבחינת אופי השחקנים שמסביב שאין שם קליר נאמבר וואן, היית רואה הרדן אחר לגמרי.
טוב.
אורייט.
פתחנו את התוכנית לא כרגיל, ובדרך כלל אנחנו הולכים לסקרים, הפעם אין לנו סקרים. אתה רוצה להגיד שאין לנו סקרים?
גם סגב
ובחזרה אליך דביר.
סגב
לא דיבר הרבה זמן, אז הוא מרגיש שצריך להרגיש את הנוכחות שלו.
יש, רק שתהיו מעורבים טיפה במה קורה בתוכנית, ואני תמיד אוהב להכניס אתכם למאחורי הקלעים, זה לא שאין לנו סקרים, זה ששכחנו להרוז אותם. זה משהו שקרה.
כנות, ככה.
כן.
שקופים.
מה שכן יש לנו זה עוד סקר שאני רוצה להעלות. אם ראיתם היום בעמוד הפייסבוק, העלינו סרטון של זיון נרדם על הספסל בסיום משחק צמוד מול דטרויט, והעיניים שלו נעצמות בדיוק ברגע שהשדר אומר, קריסטיאן ווד קולע את הראשונה. ואני שואל, האם יש משפט יותר קלאסי להירדם בו מאשר קריסטיאן ווד קולע את הראשונה?
שאלה מצוינת.
תודה. עכשיו אני מוכן לרשמים של סתיו.
תמתין.
כי סגב צריך לכתוב את הסקר?
כן.
טוב, שלא נשכח אותו, בסדר?
טום, טום, טום.
זה המקום שכדאי להשקיע בקלדנית עיוורת.
או מעברון לרשמים, זה פתיח. אני מוכן. הרשמים מהשבוע של סתיו, צל הדרך.
דביר, עם 9 ניצחונות רצופים, The Utah Jazz are back. ג'ורדן קלארקסון.
אני מתפלל שתיכשל.
תודה.
בכיף.
ג'ורדן קלארקסון, החוליה החסרה. מי המאמין? אם נוסיף את שני המשחקים האחרונים בקליבלנד, לפני שהוא עבר בטרייד, הוא אוחז ברצף של 11 ניצחונות רצופים. ווינר. פטריק מהומז, וואו. ריאן טנהיל, וואו מסוג אחר לגמרי. גרנט וויליאמס.
מי?
13 דקות. ריבאונד. אסיסט. 6 עבירות. אגדה. אשמח להסבר על העסקה האפלה שעשו יצרני כפתורי טיק טק עם יצרני בגדי תינוקות בשביל לייצר את הביגוד שהכי קשה להלביש עלי אדמות. באמת אני אשמח לדעת.
זה תאגיד הטיק טק העולמי.
לגמרי. אין לברון, דייביס, אפילו דני גרין. אין בעיה. ויש קוזמה!
אני חושב שיכלת להכניס פה את הצרצורים החדשים.
זה היה בדיחה?
לא, okay. לא אמור להצחיק. אני חושב שמיאמי ממש טובים. אבל אז אני צריך להסביר לעצמי הפסדים back to back לניקס ולנץ. מייק מילר, כבר אמרתי לכם? מאמן העונה. הפציעה של קט, בשריר הטנק, נראית ממש חמורה. השבוע עברתי דירה. קרטונים שלי, של אשתי ושל שני הילדים, 15. קרטונים של התינוק, 30. קיירי חזר, זהו. אנדרי דרמונד, הקבוצה שלך מחורבנת. בלייק גמר לך את העונה. וגם איתו לא היו יותר מדי תקוות. אתה רוצה חוזה ענק. ואולי אפילו מקווה שקמת קבוצה שתיקח אותך עוד העונה. לתת לאו כפור לחגוג עליך, זה ממש לא הדרך. ברוקדון בריא, זה ההבדל בין אינדיאנה שעפה בסיבוב הראשון, לאינדיאנה שעושה רעש בפלי אוף. דיפו יכול להיות יופי של דובדבן. סימנים שהתינוק שלך מניאק. מתחיל לבכות ברגע שנפתח קרטון, שקט שאתה עושה כל דבר אחר. אז ל-SGA, יש גם את היכולת לעשות את זה. נייס. הנסיך הארי, וואו.
הארי.
ורעייתו מייגן מרקל, מבטרים על התארים שלהם ועוזבים לקנדה. מי זה נזריד? ואיך פספסתי שם כזה? אלו, רשמים השבוע.
אני עכשיו רואה שיש איזה פעמיים. וואו, מעולה. טוב, בסדר. רצינות. בואו נתרכז. אני טועה לאן אנחנו עוברים, ואנחנו הולכים ל... יש לנו הרבה פינות, אז אמרתי בואו לסגור עם אחת.
אוף אוף.
טוב, יש לנו תיבת הודעות רשמית.
אמת.
ויש אולי שאלה שאני ארצה לענות עליה אם יש לנו זמן. טוב. מעט יוסקה רענן. זה הודעה די ישנה. נושא סמים. לכן פתחתי אותה.
אוהו.
יש שחקנים שנותנים תצוגות, אומרים עליהם שללא ספק הם משתמשים בעזרים כלשהם, חומרים כאלה ואחרים. מי ההופכיים שלהם? מי השחקנים עליהם אתם מסתכלים ואומרים אין סיכוי שהם לוקחים משהו?
שאלה מצוינת.
שאלה מצוינת? בהזדמנות זאת, תנו לי להגיד, תיבת ההודעות פתוחה באתר הופס, בלשונית דה הופס, בכל רגע נתון.
דה הופס? דה הופס זה מעניין.
אמרתי בסדר.
בלשונית דה הופס?
בלשונית דה סוויפ.
זה משהו יותר טוב.
מה אתה רוצה לתת לי בזה? בסדר. מגיע. אז כן, תכתבו. זה, מה שאנחנו מקבלים הרבה שם זה שאלות. ומה שבאמת בא לי לקבל, זה...
הבחנות.
הילדים, או הבחנות, או דעות.
תובנות.
תובנות, הסקים.
מחשבות כלליות על החיים.
טיעונים, טענות, מחשבות על החיים. שאלות לסתיו הגורו, או לסליו המבין במוזיקה.
היה מעניין פעם אחרונה.
במרכאות, כן. טוב, אז חוזרים. מי השחקנים האלה? לי יש נשמות.
קדימה.
פרנק קמינסקי וג'ון הנסון.
וואו.
לפני שאתם מגיבים, רק תחשבו על השמות האלה, בהקשר של סחים וסמים.
ברור.
ג'ון הנסון ופרנק קמינסקי.
לא, ג'ון... גם פרנק קמינסקי, אתה לא רואה אותו משתגע באיזה מסיבה כשהוא לא. צעיר.
לא, שניהם רואי חשבון, אם הם לא שחקנים כדורסל, הם רואי חשבון, הם סטיף, הם אפילו יוצאים מוקדם מהאופיס פארטי של קריסמס, לא יודע למה אני אענה עכשיו טובי במשרד.
רגע, אתה אומר שהם לא עשו סמים מעולם או כאילו עכשיו?
אני אומר שהם לא עושים סמים.
לא עושים כרגע. כאילו,
אני לא רואה ג'ון הנסון מעולם, כן, אבל...
כן, אבל נגיד קמינסקי שהיה צעיר, קולג' כזה.
תראה.
אלה השמות שלי.
נסיבה, עניינים.
א', שמות מצוינים. אני יגיד שאני כן רואה את פרנק קמינסקי חוגג בקולג'.
יפה.
באיזה מסיבת...
תמצא לי את השחקן NBA שלו.
ג'ון הנסון.
קווין וארטר.
ג'ון הנסון.
קווין וארטר הוא סטלן. אני חייב להגיד שאנחנו סטלן לגמרי, ואנחנו סטטינו מהנושא פה, כי מדברים פה בעיקר על PEDs.
בסדר.
ואז אנטוני טוליבר כמובן.
אבל הוא זקן.
אני כתבתי את וארטר ואת סיפי.
מי?
קריס פול.
שנייה, מי השם הראשון?
את קווין וארטר.
הגרוע. וסיפי?
קריס פול, הוא כזה בחור חכם.
לא בגלל זה, נראה לי הבעיה שתמיד מבאס אותך שאתה מסתול.
לעומת זאת PED, קריס פול?
כן, לא
הייתי פוסט. 35,
הוא... אבל הוא כבר נפצע.
בסדר.
אם העונה הוא בריא, אני חותם לך שהוא לוקח סמים.
זהו, כאילו, העונה היא הוכחה לזה שהוא לוקח סמים.
יש מצב, כן. שמות גרועים, סגר.
טוב, תודה.
סתם, אתה הכנת משהו?
לא.
אוקיי. האם זה הכי קל להיות מבקר?
זה חצוף. בסקר. זה סקר טוב, האם...
לא, זה לא סקר, זה לא סקר. טוב, בסדר.
אבל זה שאלה מצוין.
לאן אני אקח אתכם? אתם יודעים מה? אני אקח אתכם למקום שאתם הכי רוצים להיות בו, וזה נושא שמנועל על ידי סגב. סגב, אתה מתחנן כבר שבועיים לדבר על דאלאס, נכון?
נכון.
בוא תגיד לנו לאן אתה לוקח את זה.
טוב.
סתיו עם בית חדש, מעבר דירה, אני עוד מעט, אשתי בהיריון עוד מעט יולדת, קח אותנו אתה למסע שלך, כי אנחנו לא הספקנו להתלונן לדאלאס.
טוב, אז אני עומד להתחתן, סתם.
לא סתם, אתה עומד
להתחתן. לא סתם, אבל בוא נדבר על משהו אחר.
לא, אפשר לדבר על זה.
אפשר לדבר על זה, אבל בוא נדבר על דאלאס. אז חברים, קודם כל הם הפתיעו נורא בפתיחת העונה שלהם, הם טיפה טיפה נחלשו לאחרונה, הם עדיין עומדים על 24-15, מקום שישי במערב, וקודם כל, לפני שאני אכנס לדונצ'יצ'ים, פוזינגיס וכל הבלגן, מה אתם חשים לגביהם? כאילו לגבי המעמד שאם בתחילת העונה הייתם אומרים, פלייאוף הם לא יעשו, מה אתם מרגישים עכשיו לגבי הקבוצה שאתם רואים אותה, אתם רואים את הסגל, אתם רואים את ההתעלות המסוימת של הספסל שלהם, ומה אתם חושבים בכללי על הסיכויים שלהם לעלות לפלייאוף?
אני חושב שיש מעט קבוצות שאני מסתכל על הטבלה, שאני... פשוט מאוד מלא הערכה כלפיהם ומה שהם הצליחו לעשות. במיוחד אם אני מתחשב כרגע בסגל או טלנט לעומת ביצועים בשטח נקרא לזה. יש את מיאמי ויש את טורונטו ויש את אינדיאנה ויש כמה קבוצות כאלה שאני מאוד מלא הערכה. דאלאס היא לגמרי שם. ואם היית אומר לי שאני אמור לראות מדונצ'יץ' את ההתפתחות שהוא עשה, עדיין הייתי אומר, זה קשה לי מאוד לראות אותו לבד עם הסגל הרזה הזה, עושה, אני משתלב בפלייאוף, ולא רק משתלב בפלייאוף, אני נמצא עם הטופ סיקס. אז קודם כל, זאת תמיד התגובה הראשונית שלי.
שאתה לא רואה אותם עושים את זה?
לא, שאני מלא הערכה למה שהם עושים עם האפשרות המוגבלות שלהם, הם לא ספק סוחטים את המיץ הזה, מוצאים שם כל מה שהם יכולים לקבל.
אני מסכים לחלק השני, אם היית אומר לי בתחילת העונה של לוקה דונצ'יץ' זה מה שאנחנו נראה ממנו עונה, הייתי אומר לך, כן, 6-7, בכיף.
בתחילת העונה אמרת שדאלאס 6-7? במערב?
לא, אני אומר...
אם היית יודע שדונצ'יץ'
הייתי בטוח שדונצ'יץ' יותר טוב, אני לא ראיתי רמה כזאת בעונה 2 שלו בליגה, זה גם קפיצה מטורפת, כי גם מסיום העונה החזק שלו, עונה שעברה, הוא לא היה כזה. ולהאמין שאתה מקבל אותו day one, מועמד MVP, אז כן, שחקן ברמה הזאת יכול לסחוב גם את מה שיש בדלאס, נוכח המערב, לפלייאוף בוודאות. אני פשוט לא ראיתי את זה קורה. אני מסכים, החלק השני, שמה שיש להם הוא מאוד מאוד מוגבל, וגם פרוזינגס מחמיץ משחקים, לא מפתיע, אבל גם לא כזה דומיננטי, לא יודע, כמו שציפו, כי עדיין חוזר מפציעה, אבל לא נאמבר 2 ברור כזה, ברמת היכולת של נאמבר 2 טוב כן. עושה במערב, אבל מהמישמש הזה של המון המון שחקנים, הם מוצאים דברים מאוד יפים. מה שגורם אותי לשאול, האם יש להם בכלל מהלך לעשות? כי אם אתה מצליח לעשות משהו, המקום שלוש ומטה הוא כאילו wide open.
מה היית משנה אבל?
כל שחקן יותר טוב ממה שיש לך שאתה יכול להביא. כאילו, לא יודע...
סתם חיזוקים קטנים, לא משהו משמעותי.
אין לי טרייד עכשיו בראש, ואני לא חושב, יודע מי השחקנים שבשוק, ואני לא בטוח לדעת שאתה יודע מה לתת, אבל הייתי מנסה לעשות מקסימום שאני יכול במסגרת שמה שיש לי להביא עוד סטארטר יותר טוב ממה שיש להם היום.
אוקיי.
אני מסכים, זה פשוט אמרה שקצת קשה לי איתה, כי היא מקנית.
אני מבטיח לבוא פרק הבא יותר מוכן, עם מי זה השחקן הזה. אוקיי.
הוא אומר סטארטר יותר טוב ממה שאני רואה כרגע, ואני רואה כרגע סטארטרים לא טובים, יש מצב שתביא את ג'יי קראודר עכשיו לפתוח במקום דוריאן פיניסמית, ואני נדחה יותר טוב.
לא יודע,
ג'יי קראודר זה קל.
אולי.
כן, אבל זה מה שמשנה לך.
זה לא מה שיעשה את השינוי בקבוצה.
לא, אני אתן את הדוגמה הזאת, לא, זה לא מה שעשה את השינוי.
אני אומר, דווקא, אני אומר, זה הקל באמת, וזה קל לתת.
טוב.
אנחנו רואים את פרוזינגיס מחסיר משחקים לאחרונה, הפציעה בברך שלו חזרה. חשבתי שיש הבדל גדול בין הקבוצה של דאלאס בלי דונצ'יץ' לעומת בלי פרוזינגיס. אז בלי דונצ'יץ' הוא היה פצוע, היה להם 2 הפסדים ושתי ניצחונות. בלי פרוזינגיס עומדים על 4 הפסדים וארבעה ניצחונות. זאת אומרת...
זה 50-50 בכל מקרה.
אז זה 50-50 בכל מקרה, אז אתה לא יכול באחוזים להסתכל, כמובן 4 הפסדים זה, אבל...
לא, בוא נעמיק את הדיון הזה.
מבחינת אחוזים, זה אותם אחוזים,
אוקיי.
בסדר? אבל מבחינת כמות.
הוא נכון.
ההפסדים.
זה מה שמשמעותי. אמת. בלי דונצ'יץ' 2 הפסדים, אבל בלי פרוזינג זה כבר 4 הפסדים.
כבר 4 הפסדים.
צודק. אז ברור ש...
עדיף לאבד דונצ'יץ' מאשר פרוזינגיס.
לא, אז השאלה... השאלה אם דאלאס... בואו נמשיך הלאה, בואו נתקדם.
לא, לא הבנתי.
אתה רוצה שנתקדם, אבל מצד שני אתה כל כך מצחיק בנקודה הזאת.
אני יודע שאתה רוצה לקדם את זה, כי זה לא נוח לך להיות הפינה הזאת.
לא, אני מסביר שכאילו...
מה אתה מסביר?
50%
אבל עד פה אמת.
הפסד, נגיד הפסד אחד מתוך 2 משחקים וחמישה הפסדים מתוך 10 משחקים, זה לא נראה לך שזה פחות טוב,
החמישה
הפסדים זה יותר גרוע מהפסד אחד מתוך 2 משחקים?
חד משמעית.
אז יאללה, בוא נהיה רציניים. עכשיו, בלי פורזינגיס, אתם מרגישים שזה חיסרון עמוק בעמדה הזאת? כן, לוקה יכול לקחת כל קבוצה, דווייט פאוול ומקסי קליבה, שהוא באמת... בסך הכל נראה שהם משתדלים ונותנים משחקים יפים. עדיין אתה רואה את הקבוצה הזאת עם קצת יותר חור בעומק?
חור בכל דבר.
תראה,
כן, ההגנה שלהם בכלל.
לא, לא רק העניין של ההגנה, אני מעדיף אפילו טופ 2, אבל את לייקרס קליפרס בוודאות, אבל גם דנבר ויוטה, ואתה יודע מה, אפילו את OKC, אני מעדיף כל מה שיש להם מעבר ל-2 בטוח, אבל אתה יודע, בחלק מהשחקנים אני מעדיף גם על KP. בקטע הזה הם בבעיה, כי יש להם המון שחקנים שלא עושים שטויות, ויודעים למלא דקות, ויודעים שאחד גרוע זה שני מחליף אותו, אבל זה נטו זה שמשחק שם שחקן טופ 5 בליגה.
כן, יש הרבה שחקנים שהם low ceiling, high ceiling, low floor, ואתה יודע מה, אתה מקבל רוב הזמן מדווייט פאוול ומטימיארד, אולי טימיארד, זה לא דוגמה טובה, אבל באמת, כן. קריסטאפס פרוזינגיס הוא שחקן טוב יותר מכל מה שיש בסגל, חוץ למעט לוקה דונצ'יץ', ובסגל כל כך רזה, שחלק, שמעט מאוד מהשחקנים באמת יכולים לייצר מעצמם, ויוצר לעצמם, ואתה יכול לסמוך עליהם, אז כן, קייפי חשוב שם, ואני שם שנייה בצד את כל הדיון, להאם הוא מה שציפינו שהוא יהיה, שחשבנו שהוא יחזור מהפציעה, והאם הוא ממצא את הפוטנציאל שלו, והאם קרלי כבר יודע איך להשתמש בו, והיה דיון עליו בפוסטה, והיה דיון עליו בפיק אנד רול עם, עם דונצ'יץ', זה כרגע לא משנה. כלומר, כאילו זה, זה מאוד משנה, כי זה בסוף ה... להבין את זה, זה להבין לאן הפוטנציאל של דאלאס הקיימת יכול לקחת אותם, אבל גם מבלי להבין את זה, הוא, הוא טלנט ששווה שם יותר מכל השאר, ו, ובלעדיו זה, זה ייראה הרבה פחות טוב. לא רוצה להגיד רע, כי יש שם דונצ'יץ', אז יש שם דונצ'יץ', אבל זה מאוד מגביל אותם.
נכון, אני מסכים. ועכשיו, דאלאס... כמו שדיברנו על החור בעומק, אז אמרת החור בכלל, הם מקום ראשון באופנסיב רייטינג, אבל מקום 22 בדיפנסיב רייטינג. זאת אומרת, כמה זמן אתם יכולים להישען על זה שהקבוצה שלכם קולעת באחוזים גבוהים יחסית, וזורקים הרבה שלשות, הם קולעים ב-36%, 15 שלשות למשחק, בניסיונות עם 1,597 שלשות, הם מקום שני.
תראה. אני אגיד לך את זה כך, אם שומרים על המקום השישי שלהם, כאילו לא, לא נופלים יותר נמוך משש, אני רואה אותם יכולים לעבור סיבוב בקלות. אין, מה זה להמשיך? מי הקבוצה שפתאום כאילו תעקוף אותם? אוקיי, סי מפיל אותם לשבע, אבל הפלייאוף בטוח, כאילו אין להם לאן להידרדר. להוציא פציעה ממושכת של לוקה, או פרוזינגיס גמר את העונה, משהו כזה. אין להם לאן ליפול.
לא, השאלה הגדולה היא שאתה מדבר על לעבור סיבוב ראשון, זה מי היריבה המיועדת, ומה המאצ'אפ שלהם מול קבוצה כמו יוטה, או כמו יוסטון, או קליפרס.
יוסטון זה יותר מעניין, אבל מול יוטה זה נטו, אם אפשר לעצור את לוקה דונצ'יץ', כי אתה יודע, הוא יכול לנצח לבד סדרה, אבל יוטה יותר טובים, אבל...
בדיוק.
אבל זה לא... אתה כאילו תהיה בהלם אם דאלס עוברים את יוטה.
נכון.
או דנבר, או יוסטון.
לא, אתה צודק שאני לא אהיה באלם, אני מנסה להגיד לך שאני לא, זה פחות משהו שאני, פחות סביר בעיניי.
לא יודע, אני, פשוט לא קדונתי שזה
משהו. אז זהו, אם כבר אתה מדבר על הדבר הזה ועל פלייאוף, ופחות או יותר לבד, כי באמת, השלמות שלהם, לדעתי מוצאים את המקסימום כרגע, כל הטים ארדווי ג'וניור, סט קרי ושוט, טוריאן פיני סמית כאלה, ולוקה דונצ'יץ' זה כאילו לברון של קליבלנד all over again?
לא, זה יותר טוב.
זה יותר טוב?
היה איזה אימג' שרץ ברשת של 150 משחקים ראשונים ב-NBA של לברון מול לוקה, ואני נותן את כל הסייגים של לוקה הגיע אחרי שהוא כבר שיחק מול בוגרים ועם יותר ניסיון וזה, אז מדדים בכולם נוטים לכיוון של לוקה, אנדיאט, העובדה שאנחנו שמים אותם ביחד בהשוואה כזאת, ואנחנו רואים מדדים לטובת לוקה ומשהו, זה מדהים.
אז אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, להגיד היום שלוקה דונצ'יץ' יכול לשחזר את הקריירה של לברון, בעיניי זה... אני לא יכול להגיד דבר כזה. וזה משוכה מטורפת. להגיד שהשנתיים הראשונות של לוקה יותר טובות מהשנתיים הראשונות של לברון, אני אומר את זה בקלות. ואני חושב שמה שאמרת זה בדיוק ההבדל. לוקה הגיע שחקן בשל, ולברון שיחק מול ילדים כל הקריירה שלו. זה גם לא נבחן לראות מה
אפילו באמת... אפילו לא קולג'.
כן, אז לברון היה לו איזו סתירה, רגע, זה מקצוענים, זה קשה. מה שללוקה לא היה, זה לא אומר שללוקה יכול לשחזר את זה, אבל... בעיניי זה חד וחלק לוקה שחקן יותר טוב ממה שלברון היה בשנתיים הראשונות.
כן.
והסטטיסטית בכלל לא מעניין את זה, כאילו השפעה על המגרש וכמה שלברון דומיננטי, הוא לא היה בשל להיות כזה דומיננטי.
אוקיי, ושאלה של תחזית. לוקה בדאלאס, עם תוספות טיפה מתאימות, קצת יותר אולי חזקות במהלך השנים, יכול לקחת אליפות או שהוא צריך לעבור לקבוצה עם עוד שחקן באמת?
התשובה היא כן, הוא יכול לקחת אליפות.
אתה מאמין שזה יקרה?
רגע. ופה המבחן על דאלאס, כי דייביס גם היה יכול להביא קבוצת לאליפות, ומסביבו נכשלו לבנות את הקבוצות האלה. השחקן יכול להביא אותך עד מקום מסוים, גם הרדן יכול להביא אליפות, והמון המון שחקנים יכולים להביא אליפות. אז עכשיו המבחן של דאלאס, הם בונים ווינר, וגם הם לא חשבו שלוקה, תמה, לא אגיד מה הם חשבו, אבל הם...
אף אחד לא האמין שהוא בנות, כזה מהר.
איך שהם בנו את הקבוצה, זו לא הייתה קבוצה שגם אם לוקה היה מראש, אם דייביס, יכולים לקחת זה עד הסוף, אבל הם בהתחלה של תהליך, שנתיים קדימה, עם לוקה כזה, והם הצליחו כן לבנות קבוצה, אז למה לא? כאילו לברון ג'יימס שווה תארים, שווה...
לא, אני מסכים איתך לחלוטין.
אתה מאמין בזה? שהם לוקחים אליפות בקדנציה שלושה?
שנייה, נראה לי שזה מה שסתיו מנסה להגיד. לקחת אליפות יש מלא משתנים, באמת צריכים לבנות מסביבו טוב. ובית, זה גם כאילו דבר שהרבה אנשים נוטים לשכוח, אבל אליפות זה לא רק מה אתה בונה, זה גם מי בונה נגדך בדיוק. הרדן היה יכול לקחת לאליפות אם לא אחת הקבוצות הגדולות בכל הזמנים הייתה נמצאת שם על כל הפריים שלו. קארל מלון לא יכול לקחת אליפות עם לולי ג'ורדן או...
הרבה משתנים יש, אני שואל...
אתה שואל אותי שהם יכולים להיות קבוצה של רמת אליפות?
אימור, סתיו, לוקה דונצ'יץ' בדאלאס לוקח אליפות, כן או לא?
התשובה היא כן. אבל לדעתי, אבל אני אומר שהשאלה יותר רלוונטית, הם מצליחים לבנות קבוצה שתהיה שם...
קונטנדרית וזה...
התשובה היא 100% כן.
כן, גם אני.
אוקיי.
זהו?
טוב, כן, זהו פחות או יותר. עברנו עליהם, יש לכם עוד משהו שמעניין אתכם על דאלאס?
לא.
ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week? זה לב, איך היה לנהל סגמנט?
היה כיף.
יופי. יש לכם פקטים?
כן.
לי אין.
מישהו רוצה להתחיל?
אולי סתם.
לא, אין לי בעיה להגיד. סתם, התקלתי בזה בטעות. לא, אוהב את החפירות כדי כך עמוק, אבל מובילי הליגה בסקרין אסיסט. סקרין אסיסט זה אם חסמת, וכתוצאה מהחסימה שלך היא הסל שדה. רודי גובר ראשון עם 287, דומנטה סבוניס 244, טריסטן תומסון 196 ב-195 וסטיבן אדמס 182. דביר לא הקשיב, סגב עשה הנשימה מתפעלת, נקסט.
לא, מדהים.
תורף.
לא מדהים, סתם מעניין.
אוקיי, זהו?
דרך אגב, ראיתם כמה גובר יותר מכל אחד אחר?
תורף.
כן.
הוא גובר עליהם.
בום.
בסדר.
ממש.
יאניס,
הבאתי ל...
דביר לא איתנו.
גם שמתי לדביר...
אני לגמרי, אני הקשבתי לך.
איך לא נתת לו צרצרים על זה?
שמתי לדביר מלחצן חדש של בדיחה גרועה.
מה הוא אמר? אני גובר.
תודה.
סליחה, ניסיתי למצוא פה איזה... את הסטאט שלי.
סתיו, רוצה לעשות תוכנית?
תמיד.
יאללה, דביר.
יאניס. הוא נמצא על 29.8 נקודות למשחק.
לא רע.
והוא עושה את זה עם בעודו משחק כמה דקות, רגע, אומר לכם כבר, 30.9 דקות למשחק, עם 31 דקות למשחק. אני הלכתי וחיפשתי, עשיתי את זה עצמאית.
שנייה, סליחה שאני כותר אותך.
אין בעיה.
זה 5 דקות פחות משנה שעברה.
כן.
מטורף.
לפני כשבוע הוא גם היה מעל ה-30 נקודות, ולכן הוא קרא לו 29.8, הלכתי וחיפשתי מכל הזמנים את כל השחקנים שהממוצע שלהם מעל לעונה שלמה היה מעל 30 נקודות. כל מישהו שעשה עונה כזאת. ויש סך הכל 71 עונות כאלה, לא 71 שחקנים, 71 עונות של שחקנים מעל 30 נקודות למשחק.
אוקיי.
ואז אתה מסדר את זה לפי דקות למשחק. ואתה רואה שבמקומות הראשונים זה וויל צ'מברלין עם 47.8 ו-48.5, העונה שהוא עשה יותר דקות ממה שאפשר לשחק, ובאמת עד בערך 48, זאת אומרת 48 העונות הראשונות, כולם מעל 40 דקות, זה דברים שאנחנו לא רואים את זה יותר, ואנחנו כנראה לא נראה את זה. ואז מ-45 עד ה-71, יש 39, 38, 37, 36, הכי פחות, זאת אומרת במקום אחרון, 34.2 דקות למשחק.
וואו. וואו.
יאניס עושה את זה כרגע ב-30 דקות למשחק.
וואו, מדהים. מטורף. טוב. רק 2 דקות ירד. טוב, שכח מזה.
להתקדם?
כן. כאילו, יש לי נתוני דיפלקשנס אם אתם רוצים, אבל...
יש לי משהו נחמד. יוטה, אמרת בריצה מטורפת.
30, פר 36, יאניס. שנה שעברה עושה 33, אבל סתם. 35 למשחק. 15 ריבאונד. 6.4 אסיסטים, 1.4 חטיפות, 1.2 חסימות. מטורף.
אוקיי. יוטה נמצאת בריצה מטורפת, ניצחה 14 מה-15 האחרונים שלה. דיברנו על בוגדנוביץ' ועל החשיבות של עוד קלש, דיברנו על זה בקייס, דיברנו על זה גם עם תומר וקסמן שהוא התארח אצלנו. ב-15 משחקים האחרונים, הם כקבוצה קולים מעל 40% משלוש. לאורך העונה הם 39% משלוש, זה מקום ראשון בליגה באחוזים. כמה הם מדויקים? הם מקום 19 בניסיונות לשלוש, אבל מקום 6 בליגה בשלשות שנכנסו.
וואו. וואו. סגב לא הבין את הנתון.
מדהים.
ואני אשלים את זה.
וואו, קפיצה של 13 מקומות.
כן.
וואו.
הצמד בויאן את אינגלס לוקח 12.5 שלשות למשחק על 41.6%.
זה לא רע בכלל. אני מת לדעת איזה קבוצה היא כאילו מקום 12 באחוזים ומקום 12 בזריקות. כאילו לא 12 ספציפית, אם יש קבוצה שהיא אותו מקום ב...
כן. דרך אגב,
לפתוח לשבוע הבא.
אם אתם רוצים לדעת, המקום הראשון בכל הזמנים בקבוצה, במחינת האחוזים שלה לשלוש, מישהו רוצה להאמר?
גולדן סטייט.
אחוזים לשלוש?
לא.
אין לי מושג.
משהו שזורקים מעט יחסית.
והם לא זורקו כזה מעט. שרלוט הורנטס,
וואו.
של 96-7, כללו ב-42.8, זאת אומרת כמעט 43% לשלוש. ואני אתן לכם קצת את השחקנים שיעשו את זה.
תן לנו.
מה זה?
דל קרי שם.
הראשון, גלן רייס, עם 5.5 שלשות למשחק, עלה ב-47% בעונה הזאת לשלוש.
כמה אמרת למשחק?
5.5 שלשות למשחק, עלה ב-47%.
אוקיי, שחקן, סניחה, שחקן העונש, כאילו, זה האחוזים שלו. כמה אומרים לו תזרוק? כמה הוא זורק? כאילו, עכשיו הוא עומד על 6 זריקות למשחק, הוא עולה 47.
13.
תעלה ל-13? תעלה ל-14?
כן.
לפחות.
דל קרי במקום השני מבחינה שלשות שהוא זרק, זה 4.5 זריקות למשחק, עלה ב-42.6. מדהים. אנטוני גולדווייר, סתם אתה מכיר אותו?
בטח, זה גם בבוליפיאקוס.
2.5 שלשות למשחק, 44%. למקסי בוקס היה 41, לריקי פירס, שתי שלשות למשחק, קלה ב-53%.
מטורף.
אוקיי. מי עוד שם?
סקוט בורל, מקסי בוקס אמרתי, טוני דלק, ולאדי דיוואץ.
הקבוצה הזאת... מט
גייגר, טום צ'יימברס.
הקבוצה הזאת העונה, כאילו, אתה יודע, בהתייחס לזה ש...
פלינט מקלמור.
אתלטיקה והכל, אבל... כן, פלינט היה טוב. ויותר טוב בשאלות.
בשאלות הקיימים?
כן.
הם ניצחו 54 ניצחונות.
כן, הם הרבה יותר טובים.
ברור, הם כל כך הרבה שלשות.
זה 54 ניצחונות, זה מטורף.
מטורף.
ולאדי.
טוב, ואז הוא עבר. מבינים? מה יכול להיות? זהו, זה מה שיש לי מבחינת פטווה, לאן נעבור מכאן? בא לי, בא לי, בא לי.
בא לי. בא לי.
טוב, זה יהיה ארוך, נכון?
כן.
יש לכם, כן.
משהו מצחיק מהשבוע. סתיו, אתה רוצה להתחיל?
סבבה. השבוע החבר של התוכנית, ביל וולטון, שידר משחק מכללות, אורגון נגד אריזונה, ו... אורגון, למי שלא יודע, זה, הכינוי שלהם זה אורגון דאקס, וזה מה שקרה.
There hasn't been any powder, there hasn't been any fruitless allegations, and I'm ready to go.
So the
quack, quack.
All right, the fruitless allegation.
מעולה.
ביל וולטון צריך לשדר כל משחק.
אמת. כאילו זה מסוכן, אבל אמת. ואז בהמשך השידור, נשלפה... פחית של
חמת פוטנים.
חמת פוטנים.
Somebody give me a jar of closed peanut butter.
Here you go.
There we go.
There you go. Go ahead.
Here we go. Just going to put some of this on your head here. Come on, man. This will be really good for you. You'll see things a lot better. Have some of my peanut butter, man.
You pay attention to the game. Najee.
Okay, you made a basket. Now 7-7.
Get that out of my face.
It's supposed to go on your face. Rub it all over yourself.
I regret now that I opened...
טוב, אז...
אוי, וואי, וואי.
מי שלא ראה את הסרטון, הוא באמת מנסה למרוח, הוא לא מדבר על זה, הוא מנסה, והשדרן שאיתו כאילו הודף את הידיים הארוכות שלו, אבל בעיניי מה שהכי צחיק אותי, זה שהוא אומר, בסקט 7-7, והבסקט זה ה-9-5. עכשיו, למי ששואל את עצמו, למה ביל וולטון הוא כזה, ולא יודע... אז לפני שנה הוא גם שידר משחק מכללות של אורגון, הפעם זה היה מול UCLA, והוא אמר את הדברים הבאים.
I have found that mushrooms only help you. And remember, that was Biddy Roy and Rue. We went into the laboratory, we mixed everything up, we looked under the microscope, we saw it all.
there are basically 3 million species of mushrooms around the world. And here in the state of Oregon, we have the humongous fungus. Because remember, fungus is singular, fungi is plural.
humongous fungus.
Mushrooms are good.
אני רוצה להגיד דבר אחד על ביל וולטון, שכל פעם שאני נתקל בו, מישהו מכם ראה את הסרט ביג ונסדי?
לא.
לא נראה לי.
ביג ונסדי זה סרט ב-1978, סרט גולשים, יש איזה גל גדול שהם רוצים לתפוס. מי שמשחקים בו זה שני אנשים שיגידו לכם כנראה משהו אחד לסגב, זה ג'ן מייקל וינסנט.
גדול.
ואו מי שראה ריק ומורטי בטח יודע שיש 16 קוונדריץ, ובכל קוונדריץ יש איזה 4 ג'ן מייקל וינסנט. וגרי ביוסי משחק בסרט הזה.
זה קאסטינג.
וגרי ביוסי מזכיר לי את ביל וולטון, במיוחד בסרט הזה, אבל הוא כל כך כזה נער חופים, סטלן, משוגע. לא יודע, משום מה, בזמן האחרון תמיד שאני רואה את ביל וולטון, אני נזכר בסרט הזה ובגרי ביוסי. בסדר?
אורייט.
טוב. אז אני תוהה מאיפה להתחיל. אני חושב שאני אתחיל מראיון אחרי משחק. ותקשיבו לראיון, אני, אם אתם יודעים מי מתראיין, אז פשוט תגידו את זה תוך כדי. בסדר?
Yeah.
Yeah, I think it was unbelievable. He was great. He was, gosh. Terrence, you were so good tonight. It was great. Made big shots, and he was close to home, I guess. And yeah, it was a really good game. Really good win.
What do you say about this team? You guys haven't lost back-to-back games. I think it's since December 26th, 2007.
That's a long time, man.
Wonder what you're feeling. Chris Boucher. Who's the one who's the
one? Resiliency, yeah. We were really resilient.
It's not Kyle Lowry.
It's okay.
Ken?
We play extremely hard.
What do you think?
Next man up
mentality. We got a lot of the guys hurt right now. And we got some guys coming back. And
Pascal
will be back soon. And
Norm will be back soon. Norm will be back soon. And we'll just
keep plugging away.
Channeling.
No, not at all. I'm just really excited. It's a good win. You know, great group of guys. And,
we're all
good
over here, man. Yeah.
It's a good win tonight. We fight hard every single possession. And, got the overtime, and it was a good win. I missed a couple free throws, but Serge did a good job of making the last two. And it was fun. It was a fun game. Great effort by the Hornets down there. And we found a way to win the game. Any other questions, guys? Thank you, guys. Appreciate it. Have a great night.
חמוד. אז לאורי, דבר שני, במשחק של הלייקרס השבוע, השדר לפני המשחק, הקריא את השמות של השחקנים שעומדים לשחק, וניתן לכם לשמוע את זה.
Playing LBJ, Anthony Davis, and of course Danny Green, but stepping up. Everybody, Rondo, a great first half. Kuzma, even better. Quinn Cook, Contavious Caldwell-Pooh. Alex Caruso, all of them doing the job. Contavious Caldwell-Pooh. Contavious Caldwell-Pooh. Contavious Caldwell-Pooh.
Okay, זה Contavious Caldwell-Pooh. ומעבר זה שפופ זה מצחיק.
תמיד.
אני קצת חשבתי על איזה שינויים אפשר לעשות לשמות של שחקנים אחרים. אז אתם רוצים לשמוע?
Players who can not pooping?
לא, players who can, שאפשר לקרוא את השם שלהם בצורה שקשורה למשהו דומה.
אוקיי.
אז יש את ג'רד דודי. יש את איזיה הרטנשטיינה. כמובן מרקל פלוט. והאחד והיחיד, רוברט סאקרה שכים.
סקרה שכים ודיברנו להרגיש את התוכנית. יפה. סקרה שכים.
Contavious Caldwell
פופ.
טוב, נחזור.
פופ זה מילה אדירה.
אחת המילים האהובות עליי.
פופ זה מילה אדירה. האם פופ זה מילה אדירה?
יפה, תעלה את זה לסקר, ובזמן שאתה מעלה את זה לסקר, אני רוצה לדבר איתכם על משהו שקרה ממש היום ב-WNBA, וזה חוזה חדש שנחתם בין ארגון השחקניות והליגה עצמה. הוא סוכם היום עקרונית, אז חייב להגיד, הוא לא אושר סופית על ידי מועצת המנהלים, אבל אני כאן כדי לעשות לכם סדר בנושא שלפני שנייה לא ידעתם שאתם צריכים מישהו שיעשה לכם בזה סדר. אז ככה, קצת רקע. ב-2018 השחקניות יכלו לבחור האם להמשיך עם ההסכם הקיים או לצאת למסע ומתן על הסכם חדש, בעצם לעשות opt-out, ורוב הבעיות שלהם סביב החוזה הישן התרכזו סביב שכר. עכשיו שכר, הבעיה עם השכר ב-WNBA יצרה בעיה שבסופו של דבר פגעה בליגה. איך? כי שחקניות שלא מקבלות מספיק כסף צריכות להשלים הכנסה באוף-סיזן. ואז יש עומס, שחקניות משחקות הרבה, הן לא מקבלות הכנה ראויה, והסיל הזה הגיע ב-2019, שבועיים לפני תחילת הליגה, ה-WMVP, ככה אני קורא לה Woman MVP, ריאנה סטיוארט, קראה את האכילס שלה בגמר ה-WEuroLeague, בין דינמו קורסק ו-UMMC אקטינבורג, וככה היא עד היום מאז לא משחקת. שחקנית שבגיל 24 זכתה ב-MVP של הליגה, זכתה ב-MVP של היורוליג באותה שנה, ומאז היא לא שחקה עדיין משחק כדורסל, שזה מטורף, הדברים כאלה מאוד מאוד פגעו בליגה, לכן זו הסיבה הראשונה שגם הליגה רצתה להגיע עכשיו להסכם שהוא טוב יותר. חוץ ממנוחה, יש גם את העניין של שיווק. הרבה יותר קל לשווק את הליגה כשהשחקניות נמצאות כל הזמן באמריקה ולא מבלות חצי מהזמן, משחקות בחול. עד כאן?
עד כאן.
יפה. אז הדבר הראשון שעלה בהסכם החדש זה שכר. אז השכר של השחקניות המובילות עלה מ-$100,000 ל-115,000, עלה ב-$100,000 ל-$215,000, שזה היה השכר הבסיס. הסלרי קאפ, סך הכל, וזה מוזר שחושב המושגים של NBA,
כן.
הסלרי קאפ עלה ל-1.3 מיליון מ-996,000, זאת אומרת, יש גם יותר יכולות לתת שכר גם לשחקניות נוספות, ובנוסף, יש כל מיני מיני סעיפים של פיצויים ותוספות, שבזכותן הערכות הן של המרוויחות הגדולות יכולות להגיע $500,000, שזה פי שלוש מהשכר המקסימלי ששחקנית מובילה קיבלה שנה שעברה.
מטורף, ומצוין.
כן. דבר שני, אחוזים מרווחי הליגה. אם ב-NBA אנחנו רגילים שיש, השחקנים מקבלים חלק מהרווחים של הליגה, וזה באזור 50%, אז ב-WNBA עד היום זה היה 20%, והיום זה יכול לעלות עד ל-50% עם ההסכם החדש. סבבה? סבבה?
סבבה.
חופשת לידה הייתה דבר שהוא כמעט בלתי קיים ב-NBA, וזה היה נקודת דיון מרכזית, אז עכשיו השחקניות יקבלות חופשת לידה בשכר מלא, אזורי ענקה יהודיים באולמות, ובונוס תינוק של $5,000. סתיו, אם אתה רוצה בונוס תינוק של $5,000.
בונוס תינוק.
זה לא מספיק.
תעלה את זה לסקר סתיו, האם בונוס תינוק של $5,000 זה מספיק.
זה מספיק, כן, שאלה טובה.
ובטראבלינג הם שודרגו ממחלקת תיירים לאקונומי פלוס.
וואי, זה עולף. סליחה, אבל זה כזה עולף, אני לא מאמין שזה... וואי, כאילו מסכנות.
ממש עלוב.
אז לסיכום בינתיים, הנושא הזה של שוויון שכר הוא היה מאוד מאוד חשוב, והוא נושא שהוא מאוד כאוב ורציני בחברה. עוד רגע אני אשמיע לכם סאונד של מישהו בתעשייה שמדבר על זה. אבל אני לא רוצה להיכנס לסיבות לפערים בספורט, וברור לי שהNBA יותר רווחי, והמשכורות הן נגזרות גם של הרווחים. אבל שוויון בחלוקת הרווחים, זה צריך להיות משהו שיכול להיות די סטנדרטי בין זה וזה, והסיבה שזה מעניין שזה קורה כרגע, זה בגלל ש... שנה שעברה השחקניות נבחרת ארצות הברית בכדורגל תבעו את ההתאחדות על כך שהגברים קיבלו יותר כסף, למרות שהן הפיקו תוצאות הרבה 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 יותר טובות על המגרש. זוכרים את זה מגרן רפינו וזה?
כן.
אז כאילו, קיוויתי שסתיו יוכל לתת לי יותר מפשוט כן, אבל בדרך כלל שנדבר על דברים שקורים בחברה, יש לו דברים מעניינים, אבל זה המצב כרגע, ולכן מה שקרה עם ההסכם הזה הוא מאוד מאוד מעניין.
כן.
זה לא דעה פופולרית, כמו שאני הולך להגיד.
דעתי. דעתי שיש לו משהו.
אבל לדעתי, יש חשיבות חברתית מאוד מאוד גדולה בעידוד ספורט מקצועני לנשים, ואני חושב שבאחריות הגברים, כמו שקורה דרך אגב ב-WNBA בחלקו, לקחת על הגב שלהם את הפיתוח של הספורט הנשי, גם אם הוא פחות רווחי, בגלל החשיבות החברתית שלו, ובינינו, אנחנו מדברים פה על סלרי קאפ של $1.3 מיליון, זה כאילו פינה... סליחה. וואי, נחנקתי.
לאט לאט.
זה כאילו גרושים. זה מגוחך. כאילו, אנחנו מדברים פה על אופרציה של אני אגזים $100 מיליון, אם נחלק את זה ל-30 קבוצות, כאילו רבק, זה כסף כיס.
טוב. גם דיברנו בשבוע שעבר, עשינו ספד לדייוויד סטרן, וזה סגירת מעגל, כי זה אחד הדברים שהוא קידם ונורא נסע על הגב שלו, וזה מאוד מעניין. טוב, הבטחתי לכם משהו על שוויון ושכר, מי אם לא, עם אחד מגדולי הכוכבים של הוליווד, ליאם ניסן, שלקח את הזמן לדבר על הנושא, והנה מה שהוא אמר.
There's a lot of discussion about it, and a lot of healthy, unnecessary discussion about it, because the disparity sometimes is disgraceful.
How do you think we can move past that?
We're starting, and it has to start, you know, and it's starting with these extraordinary actresses and brave ladies, and we as men have got to be part of it, you know. We started it, so we have to be part of the solution.
So would you take a pay cut to kind of equal things out?
No. Pay cut? No. That's gone too far.
So would you take a pay cut to kind of equal things out?
No. Pay cut? No. That's gone too far.
No.
פער שבין החדות שבה הוא מדבר על כמה צריך לעשות וכמה בנרחבות ובפירוט, ואז ברגע שזה צריך להגיע אליו.
כמה הוא צריך לאהוב את הכסף שהוא מקבל בשביל, כאילו, אפילו, אני לא אקח את הסיכון שהסוכן שלי יגיד לי, תקשיב, הציעו לך איזה מיליון דולר פחות, כי אמרת שצריך לתת נשים יותר, כאילו, לא, אני אגיד בפובי, אל תגעו לי בכסף.
No. Pay cut. No. Pay cut. No.
זהו.
מדהים.
זה לא מצחיק שלי מהשבוע, זה פשוט הסתיים במצחיק מהשבוע.
אני גאה בך שהצלחת להשחיל את זה.
תודה. וסתיו, חברים, הביא לנו עכשיו הישר מעולמו של הבייסבול את השערוריה החדשה.
אוי, זה מעניין.
מה קרה בבייסבול? ספר לנו.
אז השבוע MLB ליגת הבייסבול סיימה חקירה שהתמשכה למשך כמה חודשים, אחרי שכתבה של קן רוזנטל, עיתונאי בייסבול, חשפה שבמהלך 2017 ובעיקר בפלייאוף וגם ב-2018, יוסטון אסטרוס העמידו מצלמות במרכז המגרש כדי לצלם את הסימנים שעושה הקאצ'ר לפיצ'ר ולהעביר את זה לדאג-אוט וככה לחזות איזה מגשה הולכת לבוא ולהגדיל סיכוי החבטה. ואני קצת אוהב בייסבול משום מה, ואני לא יודע למה, כי זה כל כך משעמם.
משחק נוראי.
אבל גם כששמעתי את זה בהתחלה, כאילו, אני מבין שהבייסבול שמע, זה כאילו, זה פרגן קשקוש. אבל
למה זה קשקוש?
כי אחד, אתה צריך להיות מאוד מאוד מהיר בשביל להצליח להגיד מהמצלמה למישהו שיגיד בקשר לספסל, זה החוותה שהולכת להגיע, להעביר את זה לחובט כדי שידע מה הולך להגיע לו, ושהוא באמת יצליח לחוות.
אוקיי.
נשמע לי כאילו קצת קלוש, התהליך הזה.
אני חייב להגיד שאתה הראשון שאני שומע שאומר את הטענה הזאת. אתה חושב שזה באמת שטויות במית? כי,
תראה.
שנייה, תסיים את הסיפור על מה שקורה כרגע.
אוקיי, אז אחרי החקירה, היו המון חשיבות של מה הולך לקרות, אבל יוסטון אסטרוס קיבלה כנס, לא רק כנס, עונש, יותר גדול למה שקבלו כל משתמשי הסטרואידים למיניהם. הם קיבלו כנס של מעל 5 מיליון דולר, אבל יותר
גרוע... זה משהו ברמה המערכתית.
ברמה המערכתית, הג'נרל מנג'ר והמאמן הושעו לשנה, והם איבדו בחירת דראפט בסיוב הראשון ובסיוב השני. שזה עונש...
ו-5 מיליון דולר.
שזה עונש... העונש המקסימלי לעבירה ראשונה בסטרואידים זה 87 משחקים.
אני אומר, אבל זה לא סטרואידים.
כן, זה משהו יותר גדול.
סטרואידים זה תפיסתית, זה שחקן שסרח. קבוצה שסרחה, זה כבר אי אפשר...
לא, אני לא מתווכח אם זה חמור. בעיניי העונש מטורף. אבל ויותר, ואז יותר מזה, הבעלים של יוסטון אמר, זרק את המאמן ואת הג'י-אם המאוד מצליחים דרך אגב, ופיטר אותם, אמר שהוא לא יכול להמשיך עם תרבות ארגונית כזאת, והדבר הזה שלי נראה מאוד מצטמי, וגם דרך אגב, אני לא היחיד שאומר את זה, יש, דייוויד סמסון היה הפרזידנט של בייסבול במיימי לפני שהקבוצה נמכרה, והוא אומר שגם בעיניו זה משהו שכאילו קורה זה לא בסדר, אבל זה לא אפקטיבי כמעט בכלום, אבל העונש כאילו בייסבול אומר, לא יקרה אצלנו דברים כאלה, ונותן עונש מאוד מאוד חמור. יש כאלה שמציינים את אחד המשחקים בפלייאוף של בוולד סיריס 2017, שהפיצ'ר של הדודג'רס פותח ממש טוב, ואז מול החובטים שחוזרו בסבב השני, אחר כך, שלוש אינינג אחר כך, הוא פשוט היה היום נגדם, ופשוט כיסחו אותו לשלוש הומרנים, או שתי הומרנים, והוא הוחלף. זה כאילו הקייס, למה זה כן היה משמעותי.
זה קלייטון קרשו?
אני כן.
וואו, יש פה קייס עכשיו לקלייטון קרשו, שהוא בעצם יכול להיות אלוף וטוב?
הדודג'רס התלוננו עליהם, וזה מה שפוצץ, כאילו, זה מה שהביא לתחקיר. הפרזידנט של בייסבול של הדודג'רס, הוא אמר שמשהו פה לא הגיוני, והוא התלונן. פיצ'ר עבר של יוסטון גם אמר שהם היו מקבלים את הדברים האלה, והוא חושב שזה לא בסדר, הוא צחיק שהוא אומר את זה אחרי ולא בזמן שהוא שם, אבל ההחלטה הכי מטורפת היא שזה של הארגון לפטר את ה-GM ואת המאמן.
זה דרך להוריד מהם אשמה.
אבל אתה לוקח פה מאמן ו-GM מאוד מאוד מצליחים.
אני מבין, אבל זה כתם על המועדון, זה אסטריקס, זה יוסטון אסטרוקס.
טוב. אתה היית עושה את זה? אתה גם מפטר?
חייב.
חייב?
חייב לפטר.
צריך להבין את הסיטואציה התדמיתית.
חייב, אתה, כן.
שאין הרבה דברים שגורמים לאוהדי ספורט להתעצבן יותר מרמאויות.
אני חושב שאם אני הייתי אוהד של האסטרוקס, הייתי מתייצב מאחוריהם.
כן?
כן, כאילו פאק את כל עולם ישנא אותנו, זה רווחי, שיווקית זה יותר טוב, ובתור אוהדים אני לא הייתי אומר, לא, אני לא רוצה להיות מישהו אחד הדברים האלה. אני חושב שאוהדי ביתם מבואסים על משחק הסרוכים?
סקר. וחוץ מזה, לא. אולי כן? לא.
שאתה... שאתה
מנצ... לא, לא, הם לא.
אוקיי.
אבל אתה יכול להשלים את המשפט, אבל זה לא.
אני אומר שהקבוצה שלך מנצחת מפנדל שלא היה, מהצגה של שחקן, אתה מתבאס על זה?
כן.
כן?
לא.
לא, לא מתבאס. הייתי מעדיף שזה יהיה משהו שאני יותר גאה בו.
בסדר.
לא היית מעדיף שהשחקן יקום ויגיד לו, לא, אני רוצה פנדל.
אתה שואל אם אוהדי ארגנטינה שמחים מהניצחון שלהם ב-86? התשובה היא כן. התשובה היא כן.
ולא היו רוצים שהוא יהיה כאילו ארגון ואומר לו, הייתי שם את זה בעיה, תפסול.
יותר מזה, אני חושב שהם אולי יותר מרוצים מזה שזה היה ככה.
אתה רואה? כזה אני אומר.
כן, אבל הם ארגנטינאים.
הניצחון מעל הכל.
לא נראה לי שהחבר'ה בדלס זה מה שמכפת להם. יוסטון, סליחה, למה אמרתי דלס.
טוב, יש לנו נושא אחרון.
יש לנו נושא, אמייזינג.
ואז אנחנו הולכים לטבלת המוות. מה שאתם צריכים לדעת זה שאני מפסיד סדרתי, ועדיין לא עושה עונשים סדרתי. זה בסדר. טוב. Lakers Clippers.
וואו.
זה דיון שהתפתח אחרי הפרק הקודם, ו... איזושהי סוג של חוסר הסכמה ביני ובין סתיו בעיקר. סתיו, אתה מודאג מהמצב של הקליפרס.
יש לי שאלות.
טוב, בסדר. יש לי שאלות, זה רף מאוד מאוד נמוך. גם לי יש שאלות. אבל בוא ניתן עמדה יותר תקיפה מזה, כי זה ספורט רדיו.
שנייה, אז אמרנו שזה ביחס ללייקרס, וביחס ללייקרס, כן, אני מודאג.
כן.
אם זה תשאלתי ביחס באופן כללי אבסולוטי, אני חושב שהם שם מול הלייקרס, אבל ביחס ללייקרס אני מודאג.
ידעתי לפני העונה, אבל אני משוכנע בזה העונה, שמסתכלים על ה-one-two punch של הלייקרס, חזק הרבה יותר מזה של הקליפרס. ואני משוכנע בזה השנה.
נקודת מוצא מצוינת.
יפה. עם זאת, תן לי עכשיו את הסגל של הקליפרס כשיר במרץ, אני לא רוצה להגיד מעדיף, אני חושב שזה שקול מאוד.
אוקיי, אז אני אתחיל בעובדה של... אני לא יודע להגיד לך, יותר מהלייקרס, אני לא יודע להגיד לך אם אני מקבל את מה שאתה אומר. ואני באמת לא יודע מה קוואי מסוגל לתת ברצף. ראינו אותו עונה שעברה עושה את זה בפלייאוף, אבל גם ראינו אותו בסוף כבר סוחב.
נכון. כן, אבל אתה יודע מה אני וגם אתה היית אומר על זה במקומים.
זה סגר יותר רחב, פחות...
לא, גם כאילו, אם זה עניין של כשירות, אז אתה צודק. אם קוואי לא יסחוב בריאותית, אז...
לא, אני לא אומר, לא ישחק...
לא, לא יסחוב, כי הוא יצטרך לתת עכשיו ש-20 משחקים של 40 דקות באפריל, זה יהיה קשה.
זה אחד. הדבר השני, אני יודע שכל דבר אומר לי שלו ויליאמס ומונטרז הרל הם יותר טובים מכל מה שיש ללייקרס אחרי לברון ודייביס, וזה נכון. בפועל, על המגרש, זה לא בא לידי ביטוי בכדורסל שמביא להם ניצחונות כשהם צריכים את החבר'ה האלה. אז בשטף של משחק אולי, אני לא ראיתי את זה, ואני עוד פעם, תן לי לראות את כל הדברים האלה עובדים ביחד, אני לא יודע. מאוד, התקפית הם מאוד מאוד תקועים, once הם צריכים לקבל משהו מדברים אחרים, כי האחרים לא מסוגלים בכלל, וזה לא מספיק מרשים. לא רואה את הערך, אני לא ראיתי את הערך המוסף שנותן לך זה שיש לך לו ויליאמס ומונטרז הרל כרגע בקליפרס.
כן, כי אנחנו לא ראינו, וזאת הנקודה המרכזית שלי, כי אנחנו לא ראינו את לו ויליאמס ומונטרז הרל עושים את מה שהם אמורים לעשות, וזה לא שחקנים משלימים, לשני סטארים שיודעים לשחק אחד עם השני ביחד, וזה משהו שלא קיבלנו, כי פול ג'ורג' וקוואי, שניהם החסירו המון משחקים, ספציפית הם גם עשו את זה בזמנים שונים, גם גרם לזה שהם גם במשחקים הקיימים לא הצליחו לבנות ביניהם איזשהו חיבור. כי...
אבל זה בדיוק הנקודה שלי, האם כל ה-load management והדברים האלה, אם נעו מהם כן לפתח את הדבר הזה?
לא, יכול מאוד להיות שכן. הסגל עצמו, אני מרגיש בסדר איתו, אני ארגיש הרבה יותר בסדר אם אני ידע שהיא ב...
אבל לא רק בריאותית.
לא רק בריאותית, אני אומר, אני צריך, אין ספק, תראה, אם אנחנו מגיעים למרץ, ואנחנו באותה נקודה שאנחנו נמצאים בה היום, שהם לא... משחקים בארד, ומחסים הרבה משחקים, ובשלב מסוים, הסימני שאלה יתחילו להגיע גם אליי, אני מדבר על הנקודת הזמן הנוכחית. אם פברואר מתחיל משחק ביחד, ומתחיל להתחבר, אז אני כבר בסדר עם זה. מתישהו זה צריך להתחיל לקרות. אני אזכיר רק דבר אחד, הקבוצה הזאת שאנחנו רואים אותה מקרטעת, ואנחנו רואים את קוואי מחסיר משחקים, ואת פיג'י מחסיר משחקים, ואנחנו רואים את לו ויליאמס ומונטרז נדרשים לעשות הרבה יותר ממה שהם, יודעים לעשות, עדיין הקבוצה הזאת היא עם 27 ניצחונות, הם מקום חמישי באופנסיב רייטינג, שביעי בדיפנסיב רייטינג, הם עברו את הסקיידול בין הקשים בליגה, הם קבוצה מאוד מאוד טובה.
אין ספק, אבל...
ואני רק מנסה להגיד, אם היינו עכשיו נותנים עוד כמה משחקים של פיג'י וקוואי, היינו מסכימים שכנראה זה שווה עוד איזה לפחות 3-4 משחקים ניצחונות בווין קולום, אנחנו מדברים כבר על קבוצה שהיא, אני לא רואה את הטבלה של המערב מולי, אבל היא כמה
מקומות... עוד 3 ניצחונות הם 30-10.
כן.
מקום שני מובן.
ואין לך שום ספקות לגביהם. ויש לך הרבה פחות ספקות לגביהם. נכון, רוב הספקות זה קשירות, זה בריאות.
רוב הספקות זה ממה שלא ראינו.
וממה שלא ראינו.
אתה אומר, אני יודע מה זה יכול לקרות בתיאוריה, לא ראיתי את זה, וגם אתה מסכים שמתי שאם לא תראה את זה, זה כבר כאילו טו פישי. אז אני אומר, אני כבר במקום הזה עכשיו, אתה אומר, אני אצטרך להגיע אליו במרץ.
כן.
בסדר.
כמה ימים יש בפברואר? אולי אפילו בפברואר.
פברואר חודש קצר. אני, המקום שאני... אמרתי את זה גם קודם, מרגיש מאוד רגוע, זה שהקליפרס על סמך מה שיש כרגע, תעבור את כל מה שיתקע בדרכה. עד הלייקרס.
וזה, אני לא יודע, אני תוהה אם לפתוח את זה עכשיו, אבל זה הדיון הכי מעניין כרגע, זה אם אנחנו משווים בין שתי הקבוצות, וזה נורא כיף להשוות בין שתי הקבוצות, בגלל ה-1-2-punch, בגלל שלברון הוא שחקן התקפי מצוין, אז אחלה, קוואי הוא שחקן הגנתי מצוין, בגלל שהם כל כך משלימים אחת השנייה במה שהם יכולים לעשות. כמות השחקנים שאפשר לזרוק על שחקן כמו לברון או על דייביס, זה באמת, אין לה הרבה קבוצות בליגה, גם את הפטרסון וגם את ג'מייקל גרין וגם את מו ארקלס וגם את קוואי לנרד וגם את פול ג'ורג', פשוט כמות בלתי נגמרת של שחקנים שהם ווינגים שומרים טוב, זה פשוט מאצ'אפ מעניין. ואני כאילו, אני... נכרה בין, זה בין אג'נדות, זה בין הצורך להגיד, מי שיש לו בפלי אוף את השחקן הטוב ביותר, הוא השחקן, הוא כנראה הקבוצה הטובה ביותר בסדרה, לבין לראות פיט של קבוצה, ושזה גם לפעמים עושה את הדרכים שלהם בפלי אוף, זה מלחמה אידיאולוגית. מה שראינו לעומת מה שלא ראינו, אז קבוצה שרגילה לנצח מול הקבוצה שרגילה להפסיד, זה הכל, לא, הכל, זה, הכל זה, פעם זה, שאלות של אידיאולוגיה.
זה יהיה מדהים, מאוד, שמור את זה לדמות אחרת. לא נרד כבר לנתח את המאצ'אפ.
טוב, אז לפני שאני פרז, רוצה להוציא את...
כן?
טבלת המוות?
יאללה.
קומיש.
טבלת המוות.
אני צריך למצוא איזה מסתכלים שם, זה שישי. סתיו, תן כמה מילים על טבלת המוות בזמן שסיביב מפלח.
אז אנחנו בוחרים קבוצות, ניצחת... אתה מוגן, הפסדת, אתה הולך לבחור משימה רעה.
הפסדת וקוראים לך סגב, אתה מבצע עונש.
לי יש חוב, לדביר יש הרבה חובות. חוב אחד לא באשמתו, כי הוא צריך לחכות לשותף.
נכון.
ברגע שאני אפסיד, אני אצטרף אליו, או כי...
דביר.
שנייה, לפני שאתה אומר לי מה זה. ביום שישי אין הרבה משחקים, ביום שבת יש הרבה משחקים.
אז נעביר לשבת.
מעבירים לשבת.
אוקיי. וושינגטון נגד מי?
וושינגטון.
אתה בכלל משוקל לשמור את זה?
אולי, אם יש משהו ממש גרוע.
מה יכול להיות גרוע לוושינגטון? ניקס?
גולדן סטייט, ניקס, ניו אורלינס.
הם לא משחקים.
הם לא משחקים, אה, לא סתם זורק אותה. אופה.
אופה.
עובר לסתם. סגב
קיבל את שרשרת החסינות.
שבוע ביי, כן.
ויש פה גם כל מיני שטויות של סתיו זורק, הפתעות, הפתעות, הפתעות. אני תמיד יוצא לי... לא, נו, לא שוב! לא שוב!
אתה יכול לזרוק.
יש לך להחליף אחד.
מה יצא לך?
מה קיבלת?
הפועל חיפה.
בסדר, פעם זה הראשון.
ברור לזרוק, איזה שאלה.
ודביר לוקח משהו...
לא, לא, תזרוק חזרה. אם אתה לא בוחר, תזרוק חזרה.
לא.
מה, אתה מגן על עצמך בזה שאתה משאיר אותה בחוץ? זרוק חזרה.
זה מה שעשינו עד עכשיו.
כן, כן, עד עכשיו זרקנו.
אתם מרמים?
לא, אתה אמרת אז.
אני אומר, זרוק חזרה. בטח שכן.
נחליט את זה אחרי זה.
מי?
שרלוט.
נגד? לא משחקים?
לא משחקים.
כל הלחץ עליי.
רגע, אני אשים לך את הפועל חיפה.
לא, אתה לא יכול, כי...
עכשיו אתה לא יכול.
אני אבחר. אתה יכול. אורלנדו.
נגד?
לא, זה לא כיף.
אף אחד לא משחק?
הם משחקים נגד גולדן סטייט.
וואו. משאיר, פעמיים היה לי מזל נגד גולדן סטייט.
עם דירס. בלי ג'ונתן אייזיק.
יפה מאוד.
אני אומר שאתה מפסיד.
אני אומר שאתה מנצח.
אני אומר שאתה מפסיד.
אני מנצח, קל.
תהיה מוכן לעשות איתי את הרולקי.
ברור שזה מה שאני
בוחר. אז מה חבר'ה, עד פרק הבא אתם תמלאו איזה משימה?
אין לי עד פרק הבא, יש לי משימה אחת שזה הרולקי, וזה משימה בזוגות, אז אני מחכה לעוד מישהו שיבחר את זה.
סתם צריך לכתוב כתבה לקבוצה שהוא הולך לראות
שוב. זה מדהים, כי הוא צריך לעשות כתבה לאורלנדו. אז אולי תראה את המשחק הזה של אורלנדו?
אני אראה את המשחק של אורלנדו.
זה לא יקרה?
זה לא יקרה.
ואני צריך לעשות פרק בעיניים עצומות, אני לא יודע איך אני עושה את זה, אני...
אולי בפורים או משהו.
לא, מה פתאום בפורים?
אני אעשה את זה, אבל אני רוצה לעשות את זה בפרק שיש לי פחות דברים להגיד, ושאולי גם מרסלו נמצא, זה הוריד קצת מהעומס. לא יודע. טוב, בסדר. אז תודה רבה לך, סגב מטוס.
תודה לך, דביר.
תודה רבה לסתיו נמש.
תודה לכם, חברים.
ביי ביי.
ביי ביי.
Thank you guys, appreciate it, have a great night. Thank you guys, appreciate it, have a great night.